הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח, שלום רב, מאזינים יקרים, צהריים טובים. אנחנו איתכם בתוכנית הפוך על הפוך, שעורך אדיר גולדשטיין, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, בחדר הפקה שלמה פולק. אנחנו היום, ביחד עם כל עם ישראל, מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. נתפלל שאלו יהיו אחרונים, ולא ייפלו עוד, וגם שנזכה כבר לגאולה שלמה ולתחיית המתים במהרה בימינו אמן. אני אמור במהלך התוכנית לארח כאן יהודים סיפור אישי שמשלב בתוך הסיפור האישי שלו גם את החלק הצבאי שקשור לנושא שלנו היום. עד שאני אקבל אותו לשידור איתכם, אני רוצה להגיד משהו שאולי בעזרת השם זה גם יהיה לעילוי נשמתם של כל החללים, של כל מתי ישראל. דיבר כאן הרב שלום כהן בסיום השעה הקודמת על העניין של הגוף והנשמה, העניין של הנצחיות של הנשמה, היכולות של הנשמה. הגמרא אומרת שהם יש כמה דברים שהנשמה דומה בתכונות שלה לקדוש ברוך הוא. מה הוא רואה ואינו נראה, אף היא רואה ואינה נראית. מה הוא צופה מקצה העולם ועד קצהו, אף היא צופה מקצה העולם ועד קצהו, וכו'. מה הוא ממלא את כל העולם, אף היא ממלא את כל הגוף. אנחנו יודעים שבעצם הגוף הוא כלי, הוא כלי שבתוכו מולבשת הנשמה, כמו כוס חד פעמית, ובתוכה מכניסים עוד כוס. אז כל אחד מהם הוא מציאות, אבל כרגע הם משולבים. וכשהנשמה יוצאת מהגוף, אז מוצאים את הכוס הפנימית החוצה, והתחתונה נשארת לבד, וזאת נשארת לבד, וזה נקרא שהחבילה נפרדה. מה התכלית של כל העניין הזה? באמת, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו. הוא, יש לו מלאכים, ושרפים, וחיות, ואופנים, גם אותם הוא לא צריך. רק בגלל שהתכלית של הטוב היא להיטיב, אז הוא ברא גם את המלאכים, את השרפים, את החיות, את האופנים, את העולמות, וגם את הנשמות. והוא מזין אותן במזון הרוחני, הנכון למה שהן צריכות, כל אחת במקום שהיא נמצאת. אבל אומרים רבותינו שהנשמות הרגישו נעמה דקיסופה, הרגישו שזה לחם חסד, זה לחם של בושה. תאר לך, אתה מפליג בספינה, והספינה נטרפת בים, אתה מגיע לאיזה אי, כולך רטוב, לבד, ארץ אחרת, לא מכיר אף אחד, ובא מישהו ולוקח אותך אליו הביתה, ומחליף לך בגדים, נותן לך לאכול ולשתות, וחדר ומזגן, וכל מה שאתה צריך, ועוד יום, ועוד יום, ולא מבקש ממך כלום, ולא דורש ממך שום תשלום, ושום עזרה, כלום. אז אתה מתחיל להרגיש לא נעים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אתה אומר, בוא, לא נעים. איך אני יכול להחזיר לו? איך אני יכול לגמול? איך אני יכול לעשות משהו? אני לא יכול לאכול את הלחם חסד הזה יותר, זהו, זה לא נעים לי. אני אומר את זה בצורה כזאת פשוטה, ברמה שאנחנו נבין. אז אני מפשט את הדברים לשפה שלנו. אז באו הנשמות ואמרו לקדוש ברוך הוא, תשמע, אנחנו לא יכולים יותר לקבל את הלחם חסד הזה. זאת אומרת, אני אברא לכם את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואני אשים אתכם בעולם הניסיון, ואני אתן לכם חוקים, ואני אתן לכם תורה, ואני אתן לכם מצוות, ואני אגיד לכם מה לעשות, ואם תעמדו בזה, או אז תקבלו את הסחר, תחזרו לכאן ותקבלו בזכות. כך יוצא בעצם שהגוף הוא משהו זמני, שהוא משרת את הנשמה בשליחות, בתפקיד שלה, וכשמסתיים התפקיד, מסתיים את השליחות, אז כל אחד חוזר למקומו, הגוף חוזר אל האדמה, אל האפר, ממנו הוא נברא, והנשמה חוזרת אל המקום ממנו איכות צבא. אז אנחנו נעצור כאן ונבדוק אם עכשיו יש לנו כבר תקשורת עם הרב יגאל מילר באולפן בירושלים. שלום הרב יגאל, צהריים טובים.
שלום, שלום הרב משה בן לולו. שלום
לכל המאזינים. אני מתנצל על התקלה שהייתה לנו בתקשורת עם האולפן בירושלים. אנחנו לא ביחד מאזינים, הוא באולפן בירושלים, הוא במזרח ואני במערב. כן, היום אנחנו רוצים לבקש מהרב יגאל מילר שיקח אותנו קצת לסיפור שלו. נתחיל עם יגאל, לא הרב יגאל מילר, יגאל הקטן, איפה הוא נולד, איזה בית ספר הוא למד, איזה בית, איזה אווירה סביבתית, כרטיס ביקור כזה.
טוב, שלום הרב בן לולו, שלום לכל המאזינים. באמת יום קצת קשה, קצת עצוב. אני נולדתי בחיפה, גדלתי בחיפה, צפוני אמיתי. למדתי בבית ספר חילוני, בית ספר תיכון. בעצם אני עברתי את כל מסלול החיים שנמצא כאן במדינת ישראל, מהגנון ועד בית הספר היסודי ובית הספר התיכון, ולצבא התגייסתי לחיל האוויר, והייתי במלחמות ישראל, מלחמת יום הכיפורים ומבצע ליטני, מלחמת שלום הגליל ועוד מבצעים אחרים נוספים. ולאחר מכן למדתי באוניברסיטה וסיימתי תואר ראשון. ילד טוב ירושלים.
צפוני אולי, אמיתי.
צפוני אמיתי. ילד צפוני. טוב ירושלים, כנראה כתבו את זה עליי. כך נראה לי. מעולם לא היה לי שום תקלה. הייתי באמת גם אידיאליסט גדול בתנועת הנוער, וציוני גדול. באמת אוהב הארץ, אוהב המדינה, אוהב היהדות, אבל גדלתי בבית חילוני עם השקפים. כך העברתי את מסלול החיים בגילאים הצעירים.
תגיד, אתה יודע, אני מתאר לי שבמלחמת ששת הימים אתה היית צעיר, עוד לא היית חייל, אבל ראית, בששת הימים אתה עדיין לא היית חייל, נכון? היית תיכוניסט?
במלחמת ששת הימים הייתי בן 14. אבל אני מוכרח פה לומר דבר אחד. הקדוש ברוך הוא מוריד נשמות לעולם. כל נשמה יורדת עם תכונות שבורא העולם נתן לה. יש נשמה שיורדת עם תכונה של משורר, ונשמה אחרת יורדת עם תכונה של צייר, והוא טיפוס ריאלי, יודע, מתמטיקה, וכל אחד עם התכונות המאפיינות שלו. אני חושב שבגיל שאני וגם אשתי שתחיה, ירדנו עם נשמה שמחפשת, אמת, ומחפשת את מהות החיים, וכבר אז, בגיל 14, אני רוצה לשתף את הציבור, לא כולם זוכרים, לא כולם היו אז בינינו, בכל אופן, אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה בארץ סערה גדולה. מצד אחד היו ניסים עצומים, לא יומן כי סופר, אני חושב שהצבא פה כבש, לא יודע אם את כל המזרח התיכון, אבל 6 ימים ביוני, והגענו עד מצרים, ועד עבר ירדן, והגולן, וירושלים, והכל ב6 ימים, ניסי ניסים. אבל גם מחיר דמים עלתה המלחמה הזאת, וזה כאב, זה כאב לי, וזה כאב לחברים שלי. עם כל השמחה לניצחון הגדול, אני זוכר שהיו פה ויכוחים גדולים בארץ, נכון, הייתי אז בן 14, אבל חיפשתי ושמעתי והקשבתי וקראתי, והייתה לה המדינה בעיה, מה עושים? עם כל השטחים האדירים שבדרך נס נוספו לנו במלחמת ששת הימים, מה עושים איתם? והיו פה חילוקי דעות גדולים, גדולים, גדולים. מה להחזיר, מה להשאיר, היו כאן הפגנות, שטח משוחרר, לא יוחזר, אלה סברו כך, אלה סברו אחרת. בכל אופן, סערת הרוחות הזאת הגיעה גם אלינו לבית הספר התיכון בחיפה. ואני לא אשכח שיעור מחנך אחד שהמחנכת שלנו עשתה לנו מיד אחרי המלחמה, ובעיצומה של האווירה הסוערת הזאת, מה היא עשתה? היא חילקה את הכיתה שלנו לשתי קבוצות, והיא אמרה, אתם, קבוצה אחת כביכול, אתם הישראלים, קבוצה שנייה כביכול, אתם ערבים. רבותיי, למי שייכת ארץ ישראל? הייתה כאן מלחמה, נפלו כאן קורבנות, נפצעו אנשים, על מה ולמה, למי שייך את הארץ הזאת. זו הייתה שעת המחנך. את שעת המחנך הזאת, אני לא אשכח כל ימיי. זה היה באמת שעה דרמטית, ולהפתעתי הגדולה גדולה. כבר אז, בגיל 14, נוכחתי שכל טענה, כל טענה שאמרו הישראלים, כביכול, הארץ שייכת לנו, אמרו, הצד שכנגד כביכול הערבים, שאיתם נלחמנו אז, אותה טענה. דוגמה, אבותינו גרו כאן, גם אבותינו. אבותינו נלחמו כאן, גם אבותינו. אבותינו קבורים כאן, גם אבותינו. אני אומר לך, הרב בן לולו ולכל המאזינים, זו הייתה שעת מחנך סוערת, דרמטית, ולי כאדם שמחפש ושואל ומברר, הייתי עמום. כי הייתה פה מלחמה, ועל מה ולמה, ומי נלחם, ובאיזה זכות, ולמי מגיע הארץ. איך סכמה המורה המחנכת את שעת החינוך הזאת? לא תאמינו, כי מדובר כאן במורה לא דתייה, עם השקפות, נקרא לזה היום, שנוטות לצד השמאלי של קשת החברה הישראלית. היא סכמה את שעת המחנך הדרמטית הזאת, שמבחינת הוויכוח בכיתה הוא הגיע לדרך ללא מוצא, היא סיכמה את זה, את שעת החינוך בצורה כזאת. ארץ ישראל שייכת לנו, ליהודים. למה? כי הוא הבטחה לנו בימי אברהם אבינו, ואחר כך ליצחק, ואחר כך ליעקב. אני רוצה לומר לכם, אני שבועות רבים הסתובבתי...
רגע, רגע, הרב יגאל, הילדים בכיתה ידעו מי אלה אברהם, יצחק ויעקב, או שגם את זה הם לא ידעו מי הם בכלל?
סביר שכן, אנחנו למדנו, למדנו תנ"ך, למדנו... היה לנו אפילו מורה לגמרא. איך למדו ומה למדו ובאיזה צורה, זו עוד שאלה, אבל ידעו.
אוקיי.
בכל אופן, אני נדהמתי ונסערתי. א', מעצם מה שעברנו, כאילו, באמת, טענות לכאן שממש זהות לטענות של הצד השני. ויותר מכל, המסקנה. זה מה שיש לך לומר לנו, מורה שלא דתייה ולא ועם דעות שמאלניות, וזו זכותנו על הארץ. האמת היא שלימים, כשהתבגרתי ולמדתי יותר, הבנתי שהיא צודקת, אבל לא לגמרי. כי באמת, תגידו אתם, מי נותן למישהו משהו בחינם? הארץ הובטחה לאברהם, יצחק ויעקב, ככה סתם, בחינם. זו התשובה, זאת הסיסמה. בתורה לא כתוב ככה. בתורה כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ. כלומר, המסקנה שהמורה הזאת הביאה לנו, היא בעצם חצי אמת. ולימים, כשהתבגרתי והבנתי, חצי אמת זה בעצם שקר. כי אתה מציג רק את הצד שאתה רוצה להציג. אבל מה עם האמת המושלמת? ובאמת, לאורך הזמן, כשגם בתקופה ההיא, בתקופת גיל הנאורים שלי, לפחות עוד שני מקרים כאלה אני זוכר, שאנשים, וגם אני, חיינו פה בארץ, עם סיסמאות שהן לכאורה מבטאות מצב מסוים, אבל הן מבטאות רק את חציו. זה שקר. אני זוכר, למשל, שהיום, ברוך השם, רוסיה פתוחה, ואפשר לצאת משם, ואפשר להגיע לשם. אבל בזמנו, בשנות ילדותי, סוף שנות ה-70 וה-80, המושג מסך הברזל היה מסך שלא ניתן לצאת ממנו. ויהודים לא יכלו לצאת משם, לא לעלות לארץ ולא לארצות אחרות. בכל אופן, אורגן כאן בארץ ובעולם קמפיין עולמי.
Let my people go.
לא, יותר, בוא נדבר בלשון הקודש. שלח את עמי. זה היה קמפיין שנועד לשכנע את שלטונות רוסיה באותם ימים, לפתוח את מסך הברזל ולהוציא יהודים משם לארץ ומקומות אחרים. שלח את עמי. נו, מה תגידו עד כאן? זאת היא האמת. כך כתוב אצלנו בתורה. לא הרי חצי אמת. בפסוק כתוב, שלח את עמי ויעבדוני. ואמרתי לכם, אני באופי שלי רגיש לאמת, וכשראיתי את זה, היה קשה, קשה, קשה לי לקחת, קשה היה לי לשמוע איך לוקחים פסוקים מהתורה. ואנחנו היום, כשאנחנו לומדים תורה בישיבות ובכוללים, אנחנו יודעים כמה התורה מקפידה לדקדק על כל מילה ועל כל אות ועל כל תג ועל כל טעמי המקרא. דברים הכי קטנטנים הם לימוד, הם בעלי משמעות, הם קדושים. אתה לא יכול לקחת פסוק, להוריד ממנו מילה ולעשות ממנו קמפיין ולהגיד זאת האמת.
או להחליף מילה, כמו שהיום נפוץ ורווח. עזוב, כל אחד יחיה איך שהוא מבין, איש באמונתו יחיה. תשמע, בוא נתקדם. בקיצור, אנחנו גם חווים את הסיפור הזה של מלחמת ששת הימים, את הנס הגדול, ביחד עם כוכי ועוצם ידי, אבל אנחנו עדיין תלמידי תיכון, ציונים, ועם חלומות, ומוטיבציה, ורוצים להתגייס, וזה רוצה ללכת לקורס טייס, והוא לקורס חובלים, וזאת האווירה, ואתה מתגייס לחיל האוויר.
כן, בהתחלה התגייסתי לקורס טייס, לימים לא המשכתי, אבל 17 שנה, כולל מילואים, שירתתי בחיל האוויר.
מלחמת יום הכיפורים תופסת אותך איפה, כחייל סדיר או מילואים?
סוף השירות הסדיר. סוף השירות הסדיר. ואני אומר לכם, סוף מלחמת יום הכיפורים היא אצלי המשך ישיר של ששת הימים. כי ברשותך עוד חזרה קטנה אחורה, בששת הימים, לאור הניסים האדירים שדיברנו עליהם קודם, אני לא אשכח את עשרות האלבומים שהיו בבית הוריי ובית הורי אשתי, ששייכו את כל הניצחון האדיר, האדיר שדיברנו עליו קודם, למושג של כוחי ועוצם ידי. צהל בגבורתו, שישה ימים ביוני, כל הכבוד לצהל. לא, לא, אנחנו לא מגיעים מחלילה מנקודת זלזול או משהו, אבל איפה הניסים הגדולים? איפה ההבנה שהכל היה כאן בלתי צפוי? הרי שטחים שלמים בתל אביב, אצטדיונים בכל הארץ, וגנים לאומיים, והפכו, הכינו אותם להיות לבתי קברות המוניים באותה תקופה. איפה ההסתכלות וההתבוננות ולראות ולהבין את גודל הנס? במלחמת יום הכיפורים, מול עיניי, אני חוויתי וראיתי, לצערי הרב אני אומר את זה, בדיוק ההפך. איך חיל האוויר שבו שירתתי פשוט קרס מול העיניים שלנו. כל הכוחי ועוצם ידי שחווינו אותו בששת הימים מול העיניים שלי שראיתי והייתי ונוכח, פשוט קרס. טייסים המריאו ולא חזרו. מטוסים חזרו שרופים, פגועים, נפולים. נגמר דלק, נגמר תחמושת, נגמרו מטוסים. ירדה מוטיבציה. ובאמת, זה היה קשה, קשה לראות ולהיווכח את המהפך הגדול של מששת הימים ליום הכיפורים. וזה מה שחוויתי בסוף השירות, בסיס חיל האוויר. גם הפציצו אותנו, ירו עלינו מהגולן, בתוך הבסיס, והיה קשה, מאוד קשה. בעיקר מבחינה רוחנית, לראות את המפלה הגדולה.
חווית מצב של כמעט להרג?
כן, זה היה מקרה לא פשוט, שמטוס פנטום פגוע, שנפגע מהטילים הסורים. היו להם טילים שבזמנו לא ידעו איך להתגונן מהם, גם למצרים דרך אגב, בתעלת סואץ, היו טילי SA-2. מטוס אחד פגוע פנטום, הגיע בנחיתת אונס פגוע כולו, וכנראה איבד את הבלמים, אבל יש לו וב אחורי שמאפשר לו להתעקע בקבל שמתוח לרוחב המסלול. והנה אנחנו ראינו והבחנו שהמטוס פגוע, לא היה לו קשר, והבנו מה הולך לקרות, והוא באמת נחת, וברוך השם נחת בשלום, והצליח לעצר באמצע המסלול בקבל, ולשכב שם כגוש מתכת ענקי שוכב לו באמצע המסלול. קיבלתי רשות ממגדל הפיקוח, יחד עם כל רכבי ההצלה, שעטנו, עלינו למסלול, כיבוי אש והצלה, וגם אני כרכב במגדל, אבל בעיניים של פקח טיסה, הבחנתי במראה מוזר למרחוק. למרחוק העיניים שלי קלטו עוד מטוס שמגיע בתצורה מוזרה. ואמרתי, אני חייב להסתכל. אנחנו נסענו כולנו קדימה לעבר המטוס שתקוע במסלול. לא ידענו מה קרה. הייתה סכנה שהוא התפוצץ, לא ידענו מה עם הטייסים. רצנו, שעטנו קדימה, אבל כמו שנהג נוסע קדימה ומסתכל בראי אחורה, כך אני נסעתי. לא פחות ולא יותר, המטוס השני, גם הוא ללא קשר, נחת על אותו מסלול, והתחיל לרדוף אחריי ואחרי כל הצוות. אני נוסע קדימה, ומטוס פנטום רודף אחריי, ואחרי האמבולנס והכביות. אני ראיתי וזיהיתי, ומיד הברחתי את עצמי הצידה יחד עם הרכבים האחרים, ולא יומן כי סופר, הוא נעצר, הצליח לעצור מטרים ספורים לפנינו, לפני המטוס שהיה תקוע באמצע המסלול. תארו לכם חלילה וחס, מה היה קורה אם היו מתנגשים שניהם על המסלול. דרך אגב, צורתו הייתה משונה, זה היה מין פנטום קופה כזה, בפנטום משני טייסים, האחורי לא היה. ומתברר לאחר מכן שהוא כנראה נטש ונפל בשבי בסוריה. חוויה מאוד קשה.
כן.
אבל ברוך השם, ברוך השם, השם
הטוב. איפה, הרב יגאל, איפה מתחיל הסימון לרדת, ואתה מתחיל יותר פנים על היהדות, גם ברמה של להתחיל לעשות. אני יודע שזה קשה מאוד המעבר הזה מההבנה לביצוע, אבל איפה זה מתחיל?
קודם כל, תשובה זה תהליך. זה תהליך של שנים. אנחנו, אני מדבר גם על אשתי שתהיה בריאה, היה לנו כבר קשר מקודם. החלטנו שלאחר השחרור בעיקר, החלטנו שאנחנו עומדים להתחתן, אבל מוכרחים להקים, לפחות ללמוד ולהכיר את היהדות. וחז"ל אומרים, סור מרע ועשה טוב. אמרנו, דבר ראשון, אנחנו מתחילים, עד כמה שבידיעותינו, ועד כמה שבאפשריותינו, ועד כמה שבכוחותינו, מה שביכולתנו לסור מרע. ובאמת, אני, כפי שאמרתי קודם, גדלנו בחברה מאוד סטייליסטית, חברה טובה, חברה ערכית, חברה עם אידיאלים, אבל חברה שאוהבת לבלות, ולא עלינו גם בלילות שבת, וגם בשבת, וגם זה. אמרנו, דבר ראשון, אנחנו מפסיקים עם הדבר הזה. אנחנו לא יוצאים יותר לבלות בלילות שבת, לא יוצאים... מה שביכולתנו לעשות ולהתחיל לשמור שבת, זה מה שעשינו. וברוך השם, עברנו תהליך והתגלגלנו לכאן והתגלגלנו לשם, אבל בורא העולם הבטיח. זאת הבטחה שאני יכול לומר יחד עם מאות או אלפי חבריי שעברו את התהליך, הבא להתאהר, מסייעים בידו. ושברוך הוא הבטיח, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להתקדש, אני איתך. תדע לך, זה קשה, אבל אני איתך. ואיך אנחנו יודעים שזה קשה? א', מניסיון, ניסיון חיינו, אבל גם בספרים הקדושים זה כתוב. כתוב בעמוד הראשון של ספר שערי תשובה, כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעם משגת. התהליך של תשובה הוא תהליך לא פשוט. הוא תהליך שאדם צריך לקחת את חייו. דבר ראשון, להתבונן. להסתכל, לחשבן, מי אני, מה אני עושה פה, לאן פניי מועדות, מה מטרת החיים. התבוננות. מכאן והלאה, שם יעזור. הבא להתאהר, מסיים בידו. ואז באמת התקדמנו, וקדוש ברוך הוא שלחנו לנו שליחים לכאן, ושליחים לכאן, לשם, וליומן כי יסופר, ליומן כי יסופר, איזו השגחה פרטית, עד היום, עד היום. ואני היום, שאני נמצא כבר 15 שנה בישיבה לבעלי תשובה, ולפני זה בארגון ערכים, אני רואה, זה אצל כולם. כל מי שמתחיל להתקרב, וכל מה שמתחיל להתקדש, קדוש ברוך הוא לוחץ את ידו, ואומר, בוא, אני איתך.
צברת ניסיון גם אישי וגם במסגרת של הפעילות שלך בתנועת התשובה, לאו דווקא בישיבה, גם בקשר עם אנשים, מתקרבים, מתחזקים, מתייעצים.
כן.
אני רוצה לשאול אותך משהו שאני גם נתקל בו קצת הרבה לצערי, וזה איזה מין משהו כזה ש... כמו איזה מין ריסוק כזה. אני אתן לך דוגמה. אדם שחוזר בתשובה, אז דבר ראשון שהוא רוצה, זה שהילדים שלי ידעו את הכל מההתחלה, ולא יצטרכו לעבור את המסלול המפרך שאני עברתי. זה הבסיס. ב', מאוד הייתי רוצה שיהיו תלמידי חכמים, ואני אשקיע בהם, ואני אעשה הכל, ואני אעבוד קשה, ואני ארצה מוסדות טובים, וכו וכו. אבל עם השנים, גם העולם משתנה, וגם החברה משתנה, וגם הטכנולוגיה נכנסת לחיים, וזה לא כל כך מצליח לכולם, עם כל הילדים, ואז מתחילים זליגות של ילד כזה לכאן, ילדה לשם, לא מכניס עוד בעיות אחרות שבעלי התשובה עוברים, אבל כשמגיע לך אדם כזה, מה אתה אומר לו?
אני יכול להגיד לו, מה שלימד אותי מורי ורבי, הרב הראשון, שזכינו להכיר אותו בחיפה, הרב יואל קלופט, זכר צדיק לברכה, שהוא ליווה אותנו ממש בשלבים הראשונים של תהליך התשובה. הוא אמר לי, רבי גל, תזכור, אתה לא קבלן של הקדוש ברוך הוא. ואמר לי עוד דבר, תדע לך, יהודי אף פעם לא צריך להצליח, אבל יהודי חייב להשתדל. אנחנו לא קבלנים של הצלחות, אנחנו לא יודעים, אנחנו מצווים לעשות ולהתייעץ ולשאול, ולחזור ולהתייעץ, ולחזור ולשאול, וכמובן, הכי הכי חשוב, להתפלל. אבל לא בידינו הדבר. א', אנחנו לא תמיד יודעים הצלחה מהי. אם אני עכשיו אזכה במיליון שקל בלוטו, אז הצלחתי? אולי כן ואולי לא. חזל דווקא אומרים שאולי לא. בכל אופן, אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו. חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים.
תגיד הרב מילר, אתה רואה גם בחורים צעירים, רווקים, עדיין גם בזמננו שחוזרים בתשובה והולכים לשבת וללמוד בישיבה, אני למשל מרגיש שיש איזשהו שוני מסוים בתנועת התשובה של לפני 30 שנה והיום. אם זה באופי, אם זה פעם, היו באים לסמינר, 6 ימים, סגורים בבית מלון, היינו קובעים את הסדר, הציבורי שם, מי ידבר, איזה נושא, והם צריכים להקשיב. היום יש משהו כזה, ושמע, מעניין אותי, אבל אני רוצה לבחור את מה שאני רוצה. אני רוצה עכשיו בסמארטפון שלי לראות את הרב פלוני על נושא פלוני, והוא בוחר את הרב הכי, הכי מתאים לו והכי כיף לו. ואז הוא מרגיש כאילו מחובר, אבל בעצם זה לא מה שהיה אז, כך אני מרגיש, בגלל הטכנולוגיה והירידה של הדורות והאווירה, ואני לא יודע מה, אבל זה עולם אחר של תשובה היום.
זה עולם אחר של תשובה, מכמה בחינות. א', דבר מעניין מאוד, כשהגענו לירושלים, משפחתנו, שנת תשמ"ם א', התחלנו פעילות, שממנה התפתחו אחר כך הסמינרים הראשונים של ערכים, אבל מהר, פעילות בבתי הספר, הצלחנו להיכנס בתי הספר התיכוניים, פה ושם בירושלים, אבל מהר מאוד נטשנו ועזבנו. הבנו שאין מה לדבר בגיל הזה עם נוער. וכל הפעילות התמקדה לאחר מכן רק לאחר הצבא. גיל 21, 22 והלאה. אחד השינויים שאני נוכח בהם היום מגיעים אלינו ובקשר איתנו, לפעמים בחורים בגיל 17-18, שפשוט אומרים למורה שלהם, למחנכת שלהם, למורה שלהם, רבותיי, זה לא זה. מה אתם מוכרים לנו? מה אתם מספרים לנו? עם איזה רכוש אנחנו יוצאים מבית הספר? אני, כעובד סוציאלי, שזאת הכשרה שלי, אני למדתי משך השנים, שבכל שלבי ההתפתחות של ילד, ילד זקוק למשהו, בגילאים הקטנים זה מוצץ ובקבוק ובטיטול וזה, אבל ככה בכל גיל והלאה יש את הצרכים של כל גיל. בגיל ההתבגרות, נערים ונערות צריכים ערכים, צריכים גם דמויות להזדהות. ואחד השינויים הגדולים שאני רואה היום, שלדעתי הוא מבטא מצב מאוד של הידרדרות בחברה הישראלית, ירידה גדולה בנוער הלא דתי, שבמחינה ערכים ודמויות להזדהות. הרבה יותר קל להזדהות, אולי בגלל הטכנולוגיה, בכל מיני להקות, ובכל מיני זמרים, ובכל מיני פעלולים. אבל הצורך האמיתי של הנשמה בגילאים הללו הוא צרכים רוחניים. וזה מוליד את המצב.
אני חושב, הרב יגאל,
כן.
שיש גם את הצד השני של זה.
נכון.
אתה יודע, בזמננו, כשאנחנו היינו צעירים, אז הבן אדם היה צריך ללכת אל העבירה. היום העבירה באה אליו. הוא המכשיר ביד, הכל בשליטם. לנו נכון. היו אתגרים וסקרנויות. היום בן אדם בגיל 15, כשיש לו את זה ביד, הוא בעצם צולח את כל האתגרים ואת כל הסקרניות ואת כל מה שיש בעולם, ואין לו, אין לו זהו, אין לו משהו שיאתגר אותו יותר או יסקרן אותו יותר, ואולי דווקא מהסיבה הזו יש יותר נהירה של בני נוער לחיפוש יהדות. אני רואה את זה בחודש אלול, בהצהרות סליחות, אלפים, כן, אלפים כן. של בנים, בנות, עומדים, צועקים חתנו ל... ומצלמים ומעלים ושולחים ו... ויכול להיות שזה הצד השני של הסיפור הזה.
נכון, זה נכון. יש פה צד גם, דווקא נדבר על צד חיובי. בזמנו, כפי שתיארת קודם, שהיה צריך לערוך את הסמינרים, ולפני סמינרים הייתה צריך לארגן הרצאות בערים, ולכנסים, ולאסוף, זה גרם לאנשים פחד להיחשף. אם אדם מתחיל להרהר בתשובה, ורוצה לשמוע הרצאה, הוא לא רוצה שכל השכונה, וכל השכנים, וכל העבודה, יראו את הירורים שלו, ואולי את התהליך שלו. היום אדם שרוצה לבחור שיעור ביהדות, זה הצד החיובי של הטכנולוגיה. אז הוא יושב, הוא בוחר, כמו שתיארת קודם, את הרב הזה ואת הרב הזה, הוא מתחיל לחזור לבדו או עם משפחתו, אצלו בסלון, בבית, מבלי שאף אחד יודע, ואם אף אחד שם לו רגל, וזה הפן החיובי שבדבר.
טוב, זה מעניין ומרתק, אבל אנחנו רוצים להדגיש, בוודאי ברמה הכללית, הטכנולוגיה היא סכנה גדולה, ועדיף שלא להתקרב לזה בשום דרך וצורה, וללמוד תורה איש מפי איש, זה הכי טוב. אנחנו מדברים על אנשים שרחוקים, שחיים בכל מיני מקומות ש... יש להם קושי חברתי, שהם בכל מקרה עם זה, עם לעבודה שלהם, או לעניינים אחרים שלהם, אבל אנחנו בוודאי לא תומכים בדבר הזה. נגענו בנקודה שיכולה לשמע מעניינת מהדבר הזה. אתה יודע, הגיע אליי גם פעם סיפור של בחור, ושלח מייל, ואני פותח את המייל פעם בחודש, ואין לי וואטסאפ, ואין לי כלום, ואני אוהב להיות פרימיטיבי, נהנה מזה מאוד. ממש, אני משוגע על זה. אז כן. לא יודע, הגעתי למייל שלו, ואני רואה, אני מבקש לדבר, לתייעץ וזה. אז כתבתי לו, איך הגעת אלינו? אז הוא כותב לי, דרך רוחות. זאת אומרת, כתב לי, מה זאת אומרת רוחות? הוא היה בנושא מסוים משחק, וזה הפנה אותו לעוד לינק ועוד לינק, עד שהוא הגיע לאיזה סרטון שמראים שם רוחות. אז נכנס אותו לפחד לא נורמלי, ואז הוא רוצה לדעת אם יש דבר כזה. ומשם התחלנו להתגלגל עם גוף ונשמה ולהתקרב הלאה והלאה ונסתרות דרכי הבורא. אני אמרתי פעם שהאינטרנט זה כמו אפר פרה אדומה. מתאר את התמאים, תמא את התיאורים, לא מבינים מה הולך שם, איך זה הולך שם, אבל זה משהו מהכיוון הזה. ואולי השם מכין את כל זה לרגע שהמשיח יבוא, כי פעם היו שואלים, אבל איך כל העולם ישמעו את המשיח? איך כל העולם יראו אותו? היום זה כבר לא שאלה אפילו. הוא יגיע ליד של כל אחד בשפה שלו עם המסר שצריך. עכשיו עוד נקודה שרציתי לדבר איתך עליה, והיא, בעצם אנחנו גדלנו על ערכים,
okay.
וכשעושים שינוי של כיוון, והולכים לכיוון היהדות, יש התנגשות, בין, התנגשות בדברים מסוימים, בין היהדות לבין הערכים העכשוויים הישראלים, או בוא נגיד מתרום הקמת המדינה, איפה זה מתנגש לך?
אולי אני אספר סיפור, גם הוא מהחיים שלי. היה בארץ, בשנות ה-80, מאורע שהסעיר את המדינה. קראו לו מכתב השמיניסטים לגולדה. זה היה מכתב שכתבו כמה עשרות, מספר לא מבוטל, של תלמידי שביעית שמינית, חלקם מצפון תל אביב, חלקם מירושלים ומראשון, מדי שביעית שמינית, מיטב הנוער שגדל בבתי הספר החילוניים כאן בארץ. והם כתבו לראש הממשלה גולדה מאיר דאז, גברתי הנכבדה, צר לנו לומר לך, לכתוב לך, אנחנו לא מרגישים שנוכל להתגייס לצבא, אנחנו לא מרגישים קשר כאן לארץ, קשר למדינה, ואין ברצוננו ואין בכוונתנו להתגייס. אני רוצה לומר לך הרב בן לולו וגם למזינים שלא זוכרים את התקופה ההיא, המכתב הזה הפך את המדינה. פשוט לא מדובר כאן בנוער של חבורות רחוב, אני פעם הייתי מדריך של חבורות רחוב, מדובר כאן במיטב הנוער של השמנה בסלטה של הנוער הישראלי שביטא בכתב במצח נחושה, אנחנו לא מרגישים כאן שום קשר, לא לארץ ולא למדינה, ואין בכוונתנו להתגייס, להיפצע או חלילה יותר מזה. זה הסעיר מאוד, מאוד הסעיר את המדינה. מה היה הפתרון שמצאו כאן? הם סרקו במחשבים, סטודנטים למדעי החברה והרוח, והעבירו אותם קורסים מאוד אינטנסיביים, אבל מאוד מהירים בתולדות הציונות, והחזירו את המרצים החדשים, כולל אני בתוכם, חזרה לבתי הספר התיכון, להרביץ ציונות ומוטיבציה בנוער המתבגר. וזו הייתה התקופה שלשאלתך לפעמים על ההתקלות בין ערכי היהדות למציאות החיים בארץ, זו התקופה בחיים שלי שאני נחשפתי לקונפליקט הזה.
נגיד, שאתה רואה היום אחרי השנים הרבות והניסיון שצברת, אתה רואה את ארץ ישראל, את עם ישראל על כל גוונה וחלקה ושיטותיו, אתה חושב שאנחנו בדרך להובל לציון גואל, או שעוד ארוכה הדרך?
קודם כל אני לא צריך לחשוב, זוהי נבואה. כתובה לא פעם ולא פעמיים. כמו שכל הנבואות שכתובות בתנ"ך התגשמו עד היום, גם הנבואה הזאת התגשם. ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב. אני יכול לומר מה שאמר לי, ולא רק לי, לנו, בני החבורה, מורי ורבי, הגאון רב חיים ברים, זכר צדיק לברכה, שהיינו מאוד קשורים אליו, הוא היה אחד משלושה תלמידי החזון איש הקרובים אליו. הוא אמר לנו, לא פעם ולא פעמיים, התפתחות עולם התורה ב-20 שנה האחרונות, לא הייתה כמוה מאז חורבן הבית השני. הרב ברים היה, שהוא אומר, משלושת תלמידיו הצמודים של החזון איש, עבר הרבה, ידע הרבה.
ואיננו תראינה. מתי הוא אמר לכם את זה הרבי גם?
כבר נפטר לפני
לא.
10 שנים, אני חושב. אבל בשיעורים, היינו אצלו בשיעורים.
אז תוסיף את מה שהתפתח ופורח עוד גם ב10 שנים אחרי שהוא אמר את זה.
כן.
וברוך השם אנחנו רואים את זה באלפים או רבבות של אברכים, אחרי שיבות, תינוקות של בית רבן, גלגלים אדירים של צדקה וחסד. אביגל מילר, אנחנו רוצים לשמוע ולדבר איתכם עוד, לא מיצינו ולא נגענו אפילו בקצה הקרחון של סיפור חייך וניסיונך, אבל אנחנו נרצים להודות לך ולסיים, כי פשוט נגמר לנו הזמן. אז תודה רבה שבאת לאולפן בירושלים ושוחחת איתנו וחיזקת אותנו. תודה רבה לך.
תודה רבה לרב בן לולו ולכל המאזינים. ואנחנו מאחלים לכולם שלום על ישראל, ושלא נדע יותר צרות ואסונות חלילה, ויהפכו הימים כולם לימי ששון ושמחה.
אמן. תודה רבה רבי גן מילה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו למקרה עניין שכבר דיברנו עליו ועסקנו בו פעם. ישי לוי, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים לכולם.
דיברנו איתך פה לפני שבועיים על הסיפור המסעיר שלך, חתיכת גיבור ישראל שכמוך, ורציתי לבדוק אם זז משהו מאז שדיברנו, ואם לא, אז נחזור על כל הסיפור עוד פעם. זז משהו?
לא, עדיין שום דבר לא זז. לא עם ביטוח לאומי ולא עם שום גוף שפנינו אליהם. מה שכן, הסיפור, קודם כל לגבי הפיגוע, מקווה שהמאזינים זוכרים, יודעים את הסיפור.
ספר אותו באישה, ספר בקצרה, כי אני חושב שחלק אוקיי. מהם
לא כולם שם. בקצרה, הפיגוע היה בשבת לפני 2.5 ברעננה בגן עלייה. אשתי צעקה לי לרוץ להציל את הילדים אחרי שהיא ראתה את המחבל רודף אחרי הילדים מהחלון של הבית, לזוקר אנשים. ירדתי אחרי מרדף לא קל, שבמהלך המרדף יריתי במחבל 3 כדורים שפגעו לו בגוף. הוא המשיך עדיין במנוסה. מנעתי ממנו להיכנס לתוך בית כנסת במהלך המרדף ולבצע טבח חמוני. הממצאים בסוף המרדף שתפסתי את המחבל לא השאירו שום ספק בהיגיון להבין מה יכול להיות אם לא הייתי מנטרל אותו. הוא יכול פשוט להרים את כל הבית כנס פתאום ביחד. וברוך השם, האירוע נוטרל, אבל מה קרה מאז האירוע? מאז האירוע אני 2.5 עובר טיפולים רפואיים לא קלים. בחצי שנה האחרונה אני התחלתי לאבד את הראייה. איבדתי ראייה בעין שמאל כרגע, מבחינת הרפואה זה בלתי הפיך. כרגע אני נלחם להציל את הראייה בעין ימין, ועובר עדיין טיפולים ומניתוח לניתוח.
מה קרה? אתה בעצם ניטרלת אותו.
אמת.
אז איך פתאום, אתה קרסת?
אבל אני, בעצם מה שקרה בפיגוע, אני הבנתי במהלך הפיגוע שכנראה הילדים שלי כבר נרצחו, הם בעצם נעדרו. יותר משעתיים וחצי לא יכלתי לדעת מה קרה עם הילדים שלי, עד נגמר השחזור של האירוע. בסופו של יום הילדים התחבאו, אחד מתחת לשיח, אחד מתוך המגלשה. כשאני הייתי כולי עם דם, אני כבר הבנתי מזמן שזה אדם כנראה של הילדים שלי, מעבר לדם של כל האנשים שלגעתי. ואז אחרי 3 ימים אני קרסתי עם פוסט-טראומה. פוסט-טראומה קשה מאוד. במשך 5 חודשים לא הצלחתי לדבר. הגוף התחיל להגיב ולעשות את התגובה שלו. והיום אני פשוט הרע. היום אני נכנס למעגל של, נכים. אני נכה היום.
כאשר בדרך העסק שלך הלך לאיבוד, הכסף שלך הלך לאיבוד, כל מה שהיה לך, שמת על עצמך ועל הטיפולים ועל ההוצאות, ואחר כך גם נכנסת לחובות כדי להמשיך לחיות, להתקיים ולטפל עד עצם היום הזה, ואף אחד לא ראה אותך ממטר, חוץ מאיזה 1,300 שקל בחודש שאתה מקבל.
נכון, יש לי 6 ילדים, ואני מקבל היום תלוש משכורת מביטוח לאומי 1,369 שקל, ומזה אני אמור לחיות, להתגלגל, אז כמובן שמשם הגיע כל הרצף החובות וכל העניינים. היום חברים טובים מרימו פרויקט של גיוס המונים לפני כמה שבועות, נשאר עוד 13 יום לגיוס המונים הזה, שבעצם מנסים לעזור לי לצאת ממעגל הצרות והחובות שנכנסתי אליהם, באתר שנקרא GiveBack, וכותבים בגוגל, מצילים את הגיבור שננטש, ישי לוי.
רק שנייה, ישי, אתה מדבר מהר, ישי, שנייה, לאט לאט. מה כותבים? מצילים את הגיבור שננטש?
אם מחפשים בגוגל להגיע לגיוס ההמונים, כותבים בגוגל, מצילים את הגיבור שננטש, ישי לוי, באתר GiveBack מגיעים, או שמי שאין לו אינטרנט יכול להגיע לתיבת דואר 171 רעננה, ישי לוי. ואני מקווה בעזרת השם שבאמת עם ישראל שומע אותי, ואני מאמין בעם ישראל, כי אני בסך הכל מסרתי את עצמי שהקרבתי, בשביל לעזור, בשביל להציל חיים. אני מאמין בזה, זה האמונה שלנו, זה הדרך שלנו, וגם אם זה קורה עוד פעם, את אותו הדבר הייתי עושה. למרות שהבנתי שאני אחר כך ייפגע. אבל אם המחשבה הייתה, אם הוא ייכנס לבית כנסת וירים את כל הבית כנסת, או אני, אז כן, אז כן, לא היה לי ספק. כי יהודי לא היה לי ספק שזה מה ש...
תגיד
זה מה שעשיתי, זה מה שנכון היה לעשות, וזה מה שאני עדיין חושב היה שנכון יהיה לעשות דעתי בכל דברים כאלה אנשים.
תגיד לי, הפרויקט של הגיוס המונים מגיבים שם, או שעוד 13 יום גם שם אתה יכול לאכול אותם?
היום בבוקר ראיתי שהוא הגיע ל-50%. נכון, 50%. זאת אומרת שיש לנו עוד 50%, איזו עבודה לא קלה. צריך רק להסביר, הסיבור כל פעם צריך רק להבין, שזה מדבר כרגע על הצלת נפשות. על הצלת נפשות, מבחינתי זה הבית שלי, אם לא אני נזרק לרחוב, אני עם 6 ילדים, ואני עד ליום הפיגוע הייתי אדם שעובד, היה לי עסק מאוד מוכר ביישוב אלעד, בעיקר כל האנשים הכירו את הגן הירוק. העסק שלי מוכר, אני עזרתי להרבה ילדי רווחה, גם בעיריית אלעד. העסק שלי כל הזמן היה עסק של לעזור, לתת, ולעשות הרבה ירוק לאנשים האלה. שיהיה טוב. אני מקווה לזרוש שבאמת אנשים שומעים אותי ויגיבו ויעזרו לי. אני חושב נמצא בימים...
אני חושב שאין יום יותר מתאים מהיום לעזור לך. כי אני אגיד לך משהו. היום זה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אבל גם לנפגעי פעולות איבה. אם היית נהרג, המשפחה שלך הייתה מסודרת פיקס.
בוודאי, 13,000 שקל היה מגיע
למשפחה. יש לך בעיה
אני
שלא...
אני חי, אני רוצה לחיות, ריבונו של עולם.
יש לך בעיה לחיות, שלא נהרגת, אתה מבין? אז אתה תהיה עיוור בעין אחת, תהיה עיוור בעין שנייה, כמעט חס וחלילה, ילך לך העסק, יפלו לך החיים, יפול לך הנפש, יפול לך הנשמה, לא, אבל לא נהרגת, מה אתה רוצה? אבל נטרלתי אותו, הרגתי אותו.
אני מצטער שלא נהרגתי, אני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות, אני עם 6 ילדים, אני רוצה לחיות. תתנו לי רק את מה שאתם משקיעים במחבל, במשך שנה, לא אחד, אני 8 בבית, 8 נפשות. הקצבה של המחבל למשך שנה, שהמדינה משקיעה במחבל, אני מדבר, לא הרשות. הרשות זה כבר עושה עסק אחר, הוא מקבל הרבה כסף. מה שהמדינה משקיעה במחבל, אני רוצה, אני, לכל המשפחה שלי, את הממידה שהוא מקבל למשך שנה, עלות החזקה שלו, תתנו לי למשפחה שלי ותאמין לי שאני לא ארעב ללחם.
טוב, אישי, אני רוצה לנצל את השתי דקות שנשארו לנו. אז מאזינים, אנחנו חייבים להציל את הגיבור הזה. אז מי שעושה את זה דרך הרשת כותב, מצילים את הגיבור שננטש, אישי לוי, ומכניס שם התרומה של כמה מאות שקלים אם הוא יכול, או כמה עשרות, כל אחד לפי יכולתו. תביא אותו לרף של הגיוס המונים, כי אם הוא לא יגיע לרף, אז חבל על הזמן. אז כבר הגיעו לחצי בחודשים, נותרו 13 יום.
13 יום.
ואפשר להציל אותו. אפשר אם עכשיו כל מי ששומע ביום הזה, ביום הזיכרון, והוא הציל שם מלא אנשים ונטרל את המחבל, ותראו איך הוא נדפק, אז אנחנו, עם ישראל, לא ניתן לו ליפול. אז להיכנס או למצילים את הגיבור שננטש, אישי לוי, או אפשר בתיבת דואר, לשלוח לו בתיבת דואר, אישי לוי, תא דואר, 171 רעננה. יש טלפון שאפשר לדבר איתך, מי שאין לו את שתי האופציות האלה? תביא מספר.
0533-593-590-050.
אני חוזר מאזיני, מי שלא יכול דרך הרשת או דרך תיבת דואר, הנה טלפון, דברו איתו, תעשו לו עברה בנקאית, לא יודע מה. 0533-593-050. אני חוזר, 0533-593-050. אתה מדבר איתי במספר הזה עכשיו?
כן, אני מדבר איתך במספר הזה.
אין לך עדיין ממתינה?
יש לי ממתינה.
תעבור, להתראות אישי, תעבור, בהצלחה.
תודה רבה, כל טוב לכם.
בהצלחה, בהצלחה.
שלום, שלום.
טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נסיים את התוכנית ביום הזה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. נאמר תודה רבה לאדיר גולדשטיין שערך את התוכנית, לשי פופובסקי שהיה על הביצוע הטכני. בחדר ההפקה היה איתנו שלמה פולק. אומרים תודה רבה לרב יגאל מילר, שהסיפור שלו עדיין לא התחיל כאן אפילו בתוכנית. זה סיפור ארוך, מורכב, עם המון פרטים ורגש ותשובה, ויראת שמיים אמיתית, מסירות נפש להשם יתברך. וביום כזה אנחנו צריכים גם לעשות משהו לעילוי נשמת כל החללים של מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. נקבל על עצמנו למסור נפש לעילוי נשמתם, לפחות פעם אחת על משהו אחד. לא כל החיים, משהו אחד, פעם אחת. נניח עכשיו אתה עייף, העיניים שלך נעצמות, אתה אומר, אי, לא אמרתי שמע ישראל על המיטה. זה מסירו, אני קם עכשיו, אני אומר קריאת שמע על המיטה. או משהו שלא בא לי, דווקא עכשיו אני אעשה את זה. משהו שאתה עושה מאמץ, ובעזרת השם לנו ישועות. יום טוב, בשורות טובות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד